הרב בני לאו.
הפרק שלנו, פרק כ"ד, מתייחד בתאריך שבו בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש. מי שעוקב אחרי הכרונולוגיה של מהלך החורבן, יודע שאנחנו נמצאים כאן עכשיו, בשנה התשיעית למלכות צדקיהו, בחודש העשירי בעשור לחודש, זה 10 בטבת. אנחנו יודעים שזהו התאריך בדיוק שמתחיל המצור על ירושלים. תראו איזה נבואה מדהימה. יושב יחזקאל בתל אביב על נהר כבר בביתו, ומדמה מול עיניו את תחילת המצור. האם הוא ידע שהתחיל המצור? האם החדשות שבישרו בבבל שהממלכה הגדולה, האימפריה של נבוכדנצר, מתחילה לצור על ירושלים בירת יהודה? האם הוא ידע שבעיני רוחו הוא מדמה את המצור הזה? אנחנו בגלל הפרק הזה מקפידים על פי המסורת, הקפדה יתרה, שלעולם 10 בטבת לא יזוז ממקומו. אפילו יותר מתשעה באב. תשעה באב שיחול ביום שישי, הוא לא יחול, אנחנו נזיז אותו תמיד ליום ראשון. אין צום ביום שישי כדי לא לפגוע בשבת. רק 10 בטבת. כשעשרה בטבת נופל ביום שישי, צמים ונכנסים לשבת מתוך תענית. כי נבואת יחזקאל אומרת, החודש הזה, העשירי בעשור לחודש בשנה התשיעית, זהו התאריך שאנחנו חורטים לנצח בתולדות עם ישראל. תחילת המצור על ירושלים בשביל יחזקאל זה לא תחילת המצור, אלא זה בעצם הרגע של הסוף. כשהוא רואה את המצור הוא מבין, עכשיו כל הנבואות הקודמות שהיו לקראת הגיעו אל התכלית. ברגע שהתחיל המצור מבחינת יחזקאל זה הסיום. ולכן הפרק שלנו מחולק לשני חלקים. החלק הראשון הוא חורט את התאריך הזה של תחילת המצור ומתאר אותו שוב על פי המעשים הסמליים שלו על הסיר והבשר כמו שראינו בפרק י' ותכף נחזור לזה. אבל החלק השני הוא מתאר את האבלות. גם לזה תכף נגיע. קודם כל החלק הראשון. הוא מתאר את היום שבו שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. עצם היום הזה. התאריך קשוח. מה המשל שעכשיו הוא מושל? שפוט הסיר, שפוט, יצוק במים. אתם זוכרים? אתם זוכרים בפרק י' הייתה טענה לבני ירושלים, הם אמרו, מה הבעיה? אנחנו הסיר, סליחה, היא ירושלים הסיר, ואנחנו בני ירושלים, אנחנו הבשר. כשהנביא אמר, לנביא כנראה, הכוונה לירמיהו, אמר, תבנו בתים בבבל, תשבו, כי 70 שנה יהיה גלות. אמרו בני האדם בפרק י' האנשים החושבים אבן והיועצים, עצת רע בעיר הזאת, האומרים, לא בקרוב בנות בתים? היא הסיר ואנחנו הבשר. זוהי טענה ששומעים גם בירושלים וכנראה גם בבבל של מפלגה מאוד מיליטנטית לאומית שאומרת אנחנו לא מוכנים לשמוע את הנבואה שאומרת שאנחנו צריכים להשתקע בבבל. לא, 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 לא. אנחנו נחיה בירושלים כי ירושלים היא הסיר שלנו ואנחנו הבשר. אנחנו מוגנים על ידי הסיר. הסיר שומר עלינו שלא נשרף. ירושלים מגנה עלינו מפני כל אויב. מי שנמצא בירושלים לעולם יהיה מוגן, כמו בימי סנחריב העתיקים, כמו בימי שלמה, אנחנו לעולם, לעולם לא נחרך מהאש שמבקשת לשרוף את ירושלים. הסיר יגן עלינו, והנביא כבר בפרק י' אומר, אתם לא מבינים, אתם באמת הבשר בתוך הסיר, אבל אתם תשרפו יחד עם כל מה שבתוכה, והנה זה הגיע. פרק כ"ד זה הפרק של השריפה הגדולה, שהוא אומר להם, אדרבה, שפוט הסיר, שפוט, יצוק בו מים, בו, אסוף נתחיה אליה, כל נתח טוב, ירח וחטף, מבחר עצמים מלא, מבחר הצון לקוח, וגם דור העצמים תחתיה, רתח, בו נכין את הפויקה, עד למעלה, תכניס הכל, תדחוף לתוך הסיר. כה אמר השם, אוי, עיר הדמים, סיר אשר חלעתה בה, חלעתה לא יצאה ממנה, לנתחיה, לנתחיה הוציאה, לא נפל עליה גורל, כי דמה בתוכה היה על צחיח סלע סמטו, לא שפחתו על הארץ לחסות עליו אפר, להעלות חמה, לנקום נקם, נתתי את דמה על צחיח סלע לבלתי כסות. אני רוצה להסביר את הפסוק הכל כך אלים הזה, המלא דם שבתוך הבשר שהולך ומכסה את הארץ. יש לנו מצווה בתורה, מצווה מאוד מאוד מיוחדת שנקראת מצוות כיסוי הדם. מצוות כיסוי אדם היא מצווה שאומרת את הדבר הבא. תשמעו, כשנברא אדם בתחילה, הוא נברא צמחוני. הוא נברא צמחוני כי האדם היה חלק מההרמוניה, הרמוניה של העולם כולו. ואחר כך, כשהתגלה שהאדם ברוע ליבו מתחיל להשחית את הארץ, אז האלוהים נתן הנחה, אם אפשר לקרוא לזה, הכיר בחולשת האדם והתיר לו את הבשר. זה קורה אחרי נוח, היתר הבשר, אבל היתר הבשר קובע גבול, והגבול הזה אומר, יש איסור לאכול דם. הדם הוא הנפש, בדם לא נוגעים. איסור הדם הוא התזכורת שאתה נמצא בתוך עולם של בריאה, החי כולל חלק מהבריאה, וכשאתה אוכל את הבשר, תזכור שאתה לא יותר. אתה קיבלת איזה היתר, אבל אתה לא יותר, ולכן תיזהר. ועל זה נוספה עוד מצווה, והמצווה הבאה היא המצווה שנקראת כיסוי הדם. כיסוי הדם זה אומר, תתבייש. לפחות תשמור על התודעה שכשאתה אוכל חי, אתה אוכל עם השחיטה ועם כל הדינים, הכל כשר, הכל לפי ההלכה. אחרי הכל, קח את הדם ותשפוך אותו על האדמה ותכסה אותו באפר. תכסה אותו באפר כדי לזכור, מצוות כיסוי הדם, לזכור שיש בעלי חיים שהם גם כן יצורי אלוהים. זוהי מצוות כיסוי הדם. מה אומר לנו יחזקאל? אני עכשיו דוחף הכל פנימה לתוך הסיר הרע הזה שאתם קוראים לו ירושלים. דמה בתוכה היה, אל צחי יחסה לסמטו, לא שפחתהו על הארץ לחסות אליו אפר. האלימות שהייתה בירושלים בדור שלפני החורבן, ימי צדקיה מלך יהודה, עם אלים, עם ששופך דם של אדם לאדם, בלי בושה, בגלוי, לא מכסים את המעשים שלהם, לא מכסים, כן, כיסוי אדם כסמל לבושה, אין בושה בירושלים. אתם גרמתם לי להעלות חמה, לנקום נקם, נתתי את דמה על צחיח סלה לבלתי כסות, גם אני לא אכסה את דמכם. זו אמירה כל כך קשה, אמירה שהוא אומר, הנה עכשיו אני מדליק את האש, עשרה בטבת, הנה אני מעמיד את הגחלים, הכל יישרף בפנים, לא יישאר שום. בכל הפויקה הזאת, המשל של הסיר והבשר הוא כל כך עמוק בתודעה, והנביא עכשיו משתמש בסיר הזה כדי לשרוף אותו על יושבה, וירושלים תחרב וכל יושביה בתוכה. אין שום תקווה. הנבואה הזאת היא בעצם הפסגה של הנבואות, נבואות התוכחה של יחזקאל. אחריה לא יהיה יותר דיבור שקשור לירושלים, עד שיבוא בעצם השלב הבא, השלב של אחרי החורבן. זה יקרה עוד הרבה פרקים, זה יקרה בפרק למד ג', ואז אנחנו עוברים לחלק השני של הפרק. החלק השני זה האבלות. אם יש שריפה, אם יש עיר שעולה עכשיו בלהבות מול עיניו הרואות, החוזות של הנביא שנה וחצי עוד לפני החורבן, אז עכשיו אנחנו כבר מתחילים את האבלות. החלק השני של פרק כ"ד, פרק נורא. בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה, ולא תספוד, ולא תבכה, ולא תבוא דמעתך. הענק דום מתים, אבל לא תעשה. פארך חבוש עליך, נעליך תשים ברגליך, ולא תעתה על שפם ולחם אנשים לא תאכל. אנחנו פתאום מגלים שליחזקאל, האיש הצבעוני כל כך, הרועש כל כך, המלך הזיונות כל כך, האיש הזה יש משפחה. והמשפחה הזאת קודם כל מתמצאת באשתו. יש לו אישה שהיא בבת עינו. והאישה הזאת, שעד עכשיו לא שמענו עליה, עכשיו היום, ביום עשרה בטבת, היא נלקחת, מחמד עינו נלקח ממנו במגפה, ולגודל הכאב הוא מקבל פקודה, לא לספוד, לא לבכות, לא שום דמעה, הכל הענק דום, הכוונה היא בהיפוך, תהיה בדום מענקה, אתה לא תצעק, אתה תשתוק, אתה תשב עם בגדיך עליך, עם פארך, פארך זה הפאר של האדם, זו המגבעת, יש כאלה שאומרים, אלה התפילין של ראש, ככה חז"ל פרשו, שתפילין של ראש הם הפאר של האדם, והאבל ביום הפטירה, יום שהוא נקרא אונן, הוא אסור בעטיפת הפאר הזאת בתפילין שעל ראשו. נעליים הוא ישים על ראשו כמו אבל שאסור בנעילת הסנדל, הוא לא יגדל את השפם כמו אבל, לא תהיה לו שום אבלות. אומר יחזקאל, אמרתי לעם הזה, אמרתי לעם בבוקר, ואשתי מתה בערב, ולמחרת בבוקר עשיתי כאשר ציווה אותי השם. והפשר, הפשר של איסור האבלות על בבת עינו, על מחמד עינו, אומר, הנה, הנני מחלל את מקדשי גאון וזכם מחמד עיניכם, ועשיתם כאשר עשיתי. אין אבלות על ירושלים. תחשבו על המחשבה הזאת, שאנחנו יושבים בבבל, ביום עשרה בטבת האורגינלי, יום עשרה בטבת, ביום שבו התחיל המצור, ואומר הנביא בבבל, אנחנו שומעים על בבת עינינו, על ירושלים, על מקדשנו, שעומד להיחרב, ואנחנו לא סופדים, ואנחנו לא בוכים, אנחנו רק שקטים. אנחנו דום מתוך האבלות הזאת. ואתה בן אדם, ביום קחתי מהם את מעוזם, מסוס תפארתם, את מחמד עינם, את מסע נפשם בניהם ובנותיהם, ביום הוא יבוא הפליט אליך, יבוא מישהו, והוא יגיד לך את כל מה שראו עיניו על החורבן, ואז, ביום שיבוא הפליט, תדבר ולא תיעלם עוד. כל המוגבלות שאמרתי אליך בפרקים הקודמים, של האילמות שקפיתי עליך הנביא, אתה תפסיק את האילמות הזאת ותתחיל לדבר. בעצם צריך לומר כך, 24 פרקים אנחנו מסיימים עכשיו, 24 פרקים שאמרנו אין בהם נחמה, אין בהם תקווה, יש בה רק דבר אחד, וידעתם כי נביא היה בתוכם. גם עכשיו, יחזקאל בפרק שלנו אומר, והיה יחזקאל לכם למופת, ככל אשר עשה תעשו בבואה, וידעתם כי אני אדוני אלוהים. הנביא 24 פרקים פועל ללא שום דבר אמיתי. הוא לא מתנבא. הוא לא מתנבא במובן של תיקון. הוא לא מתנבא במובן של נחמה. כל מה שנביאים עושים הוא לא עושה. כל מה שתפקידו של הנביא, או לסתום פרצות או לעמוד בפרץ, לא קשור אליו. עד עכשיו, 24 פרקים מסתיימים בעשרה בטבת. ועכשיו אנחנו נעצור. אנחנו נעצור ונחזור בפרק למד ג' כשיבוא הפליט ויספר לו על החורבן. בין לבין יבואו קובץ של פרקים שידברו נבואות על הגויים. זאת הפסקה בתוך הספר. זאת הפסקה שמרחיקה את עדותנו אל מה שיקרה באמון ובמואב ובאדום ובפלישתים ובצור וצידון ובמצרים. לא נדבר עלינו. נחזור אחרי ההפסקה.